אוי, פרק ב' נתיב העבודה דף פ' א' סוף עמודה ימנית ובפרק אין עומדין מסכת ברכות אמר הרב אמנונה כמה הלכתה גבורתה איקה למשמע מיני קראי דחנה אמר רב אמנונה כמה הלכות גדולות חשובות יש ללמוד מאותם הפסוקים המדברים על חנה. חנה אמו של שמואל הנביא שלא היה לה בן והתפללה. למשל, וחנה היא מדברת על ליבה, מה לומדים מן המילים האלה? מכאן למתפלל שצריך שיכוון מתפללת על ליבה כלומר תפילה צריכה לב זה מה שלומדים רק שפתיה נעות מה לומדים מזה? מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתיו וקולה לא יישמע מכאן למתפלל שלא ישמיע קולו בתפילתו עד כאן אם כן רואים מכל הפסוקים האלה כמה הלכות חשובות למדנו מחנה הצדקת שהייתה מתפללת ומבקשת בן הרי כי לא חייבו חכמים רק לחתוך בשפתיו. אתמול למדנו שתפילה חייבת להיות בדיבור. הסברנו למה. המהר"ל אמר שאדם זה הדיבור. אדם הוא חי מדבר. לכן כשהוא בא לבקש מהשם שישלים את חסרונו, הוא חייב לעשות את זה כאדם. ואדם זה חי מדבר, לכן תפילה צריכה להיות דיבור, לדבר אל השם. הנה עכשיו לומדים שאומנם זה דיבור, אבל הדיבור לא חייב להיות בקול, ולפעמים דווקא הוא צריך לא להיות בקול. הרי כי לא חייבו חכמים רק לחתוך בשפתיו המילים בלבד, כמו חנה. הוא הדיבור מן הטעם אשר התבאר למעלה, חייבים לדבר. כי התפילה היא לאדם במה שהוא חי מדבר. כן? כולם מדברים על כוח התקשורת, על כוח הדיבור, אז צריך לזכור שהתקשורת לא אמורה להיות רק בין בני אדם. אמורה להיות תקשורת גם בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, לבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. התקשורת הזאת היא יסוד התקשורת בכלל. בעשרה מאמרות נברא העולם. כל העולם מתחיל מכוח הדיבור. ויומר השם, ויומר אלוקים יהי אור, ואחר כך כל התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. התורה מלמדת אותנו כמה הדיבור הוא חשוב, כמה הוא מרכזי בקיומו של עולם ובקיומו של אדם. היום התקשורת בין בני אדם מאוד משוכללת, אבל היא דווקא מבליטה כמה אנחנו חסרים תקשורת עם מי שנתן לנו כוח בכלל לדבר וזה תפילה אבל לא ישמיע קולו ובגמרא תניא למדנו המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני המנה המגביע קולו בתפילתו הרי זה מנביאי השקר אבל יש סייג לדבר הזה כשמתפללים ומדברים עם השם צריך לדעת איך עושים ותכף המהר"ל יסביר למה דווקא כך למה לא טוב להשמיע קולו ובטח לא טוב להגביע קולו בתפילתו הכוונה בתפילת 18 בתפילת העמידה שנקראת גם אצל רבותינו תפילה בלחש. למה? ואף כי רש"י ז"ל פירש, המשמיע קולו בתפילתו מראה כאילו אין השם יתברך שומע תפילתו, כאשר תפילתו הוא בלחש. רש"י הסביר מה החיסרון באדם הזה שמתפלל תפילה ומשמיע קולו. קודם כל יש טעם פשוט מאוד, הוא פשוט מפריע לחברו, דבר ראשון. מי שמשמיע קולו בתפילתו הוא מפריע לחברו לכוון את ליבו, אז זה בעיה ראשונה. אבל רש"י הסביר עוד בעיה, אם אדם מתפלל אל השם והוא צריך להשמיע קולו, הוא עושה כאילו שבעצם אם הוא לא ירים את קולו אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוע. אז לכן יש פה בעיה אמונית, חיסרון באמונה, שהקדוש ברוך הוא כאילו לא יכול לדעת מה הוא מדבר אם הוא לא ישמיע קולו. ככה רש"י הסביר. המהר"ל רוצה להסביר אחרת. כן, נכון, לכן באמת תפילה בלחש זה חיתוך שפתיים ולאו דווקא כל הנשמע למעלה מזה, לכן זה נקרא תפילה בלחש, נכון? כי צריכים באמת להבליט את זה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילתנו שיוצאת מן הלב. זה באמת תפילת הלב, כמו שכתוב על חנה שהיא מדברת על ליבה. הדברים בכלל האלוקיים הם דברים עדינים. צריך לזכור שכל מה שאלוקי הוא מאוד עדין. האלוקות לא מסתדרת עם דברים שתופסים מקום חומרי, גשמי. צעקות זה תפיסת מקום גשמי. כן? ולעומת זה, עם ריבונו של עולם, עולים לעולם האצילות. אצילות מלשון להיות אצל, אצל השם. אצילות זה מלשון להיות אצל השם. אתה כאילו מאוד קרוב אליו. כמו שאתה מדבר אל חברו מפה לאוזן, אתה לא צריך לצעוק כי אתה מאוד קרוב אליו. כלומר, בעצם יש פה עוד מעט המהר"ל לברר את הנקודה הזאת, זו נקודה מאוד חשובה. ככל שאדם יותר מרגיש קרוב אל השם, אז הקרבה הזאת היא מעלה את האדם למעלה מן המציאות הגשמי. לפעמים אם אתה רוצה שמישהו ישמע אותך אז אתה מתחיל לצעוק, איפה אתה? כן? איפה אתה? אז איפה אתה? הקדוש ברוך הוא פה, שוויתי השם לנגדי תמיד, מאוד קרוב. לכן תראו מה הוא מוסיף, אבל לפי האמת פירושו כי התפילה הוא שמאמין בו יתברך שיעשה בקשתו, והאמונה בו יתברך הוא דבק במדרגה העליונה הנעלמת, וזהו עיקר האמונה. כי המאמין בו יתברך אמונתו מגיע עד המדרגה הנעלמת. כמו שאמרתי קודם, כשאתה פונה אל השם, אז מה זה אומר בעצם פנייתנו אל השם? זה אומר שאנחנו מטפסים. אנחנו מטפסים. אנחנו עולים אל השם. משה רבנו עלה להר סיני. אנחנו מטפסים אל השם. בכל שאנחנו מטפסים אל השם, מבחינה מוסרית, רוחנית, מחשבתית, העלייה הזאת היא מביאה אותנו למדרגה מאוד נסתרת. היא לא גלויה. העולם הגלוי הוא מסתיר. עולם זה מלשון נעלם. הוא מסתיר את המקור האלוקי של הדברים. צריך לחדור לתוך המציאות. לחדור לתוך האדם, אתה מגלה נשמה. לחדור לתוך העולם, אתה שומע את 10 מאמרות שבהם נברא העולם. ולכן, ככל שאדם עולה, הוא עולה למדרגות נסתרות, נעלמות, שהן לא גלויות. זה נקרא עולם האצילות, מלשון שזה אצל השם. אבל עולם האצילות זה עולם עדין מאוד. זה עולם מאוד רוחני, זה עולם מאוד דק. שמה הכל, כל דממה דקה. זה אליהו הנביא, כשהוא הלך להר סיני, חזר לאותו מקום שמשה רבינו קיבל בו את התורה, זה נתגלה לו שמה הדבר הזה. לא ברעש השם, לא באש השם. כל דממה דקה. בדברים הדקים, הרוחנים, העדינים, האצילים, שמה נמצאת, שמה אתה חשוף יותר למציאות אלוקית, לא בדברים הגסים והתופסים מקום גשמי. כן,
באותו יום בסיני מצד אחד נכון, בשעה שקיבלו את התורה עוף ופרח והיה שקט מוגד, אבל מצד שני היה בקולות וברקים וכל השופר הולך לחזק,
נכון,
שני הדברים נמצאים ביחד
כהכנה.
אותו דבר גם התפילה, מצד אחד לגבי, איך קוראים לזה?
אתה
לגבי 18 עולים להיות בלחש,
כן.
לעמוד עוד לגבי יאמן יש מרבה, כבר לא ברמן יש מרבה בכל כוחו. נכון שיש כאלה שאומרים שזה כל כוח בכוונה, אבל יש גם כאלה שאומרים שבכל, לא בכל כוחו, קוראים לו גזרים של 70 שנה.
כן.
אז יש שני הכיוונים, מצד אחד יש מקומות שזה כן ראוי להפגע את הכל.
כל כוחו זה כוונתו. זה לא מי שצועק יותר שזה יותר כוונה. אבל מה שאמרת זה נכון. בהר סיני מצאנו כל שופר חזק מאוד כהכנה. גם בתפילה יש סדר כזה, שבהתחלה של התפילה הדברים נאמרים בקול, ולאט לאט עולים לראש הפסגה, מגיעים לתפילת העמידה, זה ראש הפסגה, שם כבר מגיעים ללחש. זה באמת, מי שיסתכל, יתבונן במבנה התפילה, יראה שהתפילה היא בנויה על ידי רבותינו בסדר הדרגתי של עלייה, מטפסים לאט לאט. פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכותיה, ובסוף מגיעים לעמידה. גם הצורה שבה אנחנו נעמדים, הצורה הזאת בעצמה מגלה שכאן עומדים כבר, כמו מלאכים. רגל ישרה, לא זזים, לא ימינה ולא שמאלה. מגיעים לעולם מאוד עליון. מי שכמובן, כל אחד לפי מדרגתו ולפי כוונתו, אבל בתפילת העמידה אנחנו כבר מטפסים לעולם מאוד 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 עליון, מאוד נסתר. ושם לא שייך בכלל להשמיע קול. זה שייך למדרגות של הכנה. בהתחלה צריך לעורר את הכוונה, אז לכן יש קול, אבל אחרי שאדם כבר נכנס לעובי הקורה, לאט לאט זה בסוף מגיע עד למצב שבו בפסגה כבר לא שומעים קול. זה בדיוק כמו שהיה בהרסים. בהתחלה קולות, שופר, ברקים, עניינים, ואחר כך כל דממה דקה, לא שמעו כלום. היה, הכל נעצר כדי לקלוט את העניין האלוקי, שהוא מאוד דק, כי העניין האלוקי הוא לא נשמע ברמקול, הוא נשמע בתוך הנשמה. זה עד פנימי נשמתי אדיר. ודווקא מתוך הדממה הזאת, אז כל דממה דקה, שמה זה נמצא. אבל אם אדם נמצא ברעש תמידי, אז כמובן אין לו אפשרות של קליטה של הקול הפנימי הזה. הנביאים לא היו שומעים קולות וברקים מבחוץ וזה. שום דבר. מבחוץ, שום דבר. הקול היה פנימי, פנימי מאוד. אז אומר המהר"ל, אבל לפי האמת, פירושו כי התפילה הוא שמאמין בו יתברך, שיעשה בקשתו, והאמונה בו יתברך, הוא דבק במדרגה עליונה הנעלמת. וזהו עיקר האמונה. כי המאמין בו יתברך, אמונתו מגיע עד המדרגה הנעלמת. וכמו שמורה עליו, האלף, שהיא ראשונה במילת אמן. כן. אמונה, זה שורש, השורש של המילה אמונה זה אמן. והאמונה, א', הזה של אמונה, של אמן, זה מגיע למקום שהוא האלף, הראשית. אלף זה ראשית, כן? האלף כל כך נעלמת שהתורה לא יכולה להתחיל באות אלף, יכולה להתחיל רק באות בית. האות אלף היא בכלל נעלמת, היא תתגלה לנו רק בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, עשרת הדיברות, כן, גילוי של תורה, גילוי של המדרגה הזאת. באמת עשרת הדיברות מתחילות באלף, אבל בריאת העולם זה בית, זה נעלם. צריך דרך מאוד ארוכה כשאנחנו מגיעים לאלף, לאלף הזאת. וכמו שמורה עליו האלף שהיא ראשונה במילת אמן, כי מגיעה עד ההתחלה, גם כי אלף אותיות, שכותבים את האות אלף באופן מלא, אלף זה אותיות פלא או אותיות אפל, כלומר דבר מאוד נעלם, זה פלא, עד לשם לא מגיעים בדרך כלל, צריך לטפס מאוד גבוה כדי להגיע עד לראשית הזאת שהיא לשון העלמה. וכמו שהתבאר, והאמונה השלמה שהוא מתדבק באמונתו יתברך עד המדרגה העליונה הנעלמת, כלומר לשם אדם צריך להגיע, כשאדם מתפלל לשם הוא צריך להגיע, למדרגה של אין עוד מלבדו. זה אומר זהו, אני הגעתי לראשית, שמה זה כולל הכל, שמה אין שום חיסרון. הסברנו בשיעורים האחרונים שעיקר התפילה זה באמת שאדם מבטא את העובדה שכאדם הוא חסר והוא צריך השלמה, אבל ההשלמה יכולה לעבור רק ממקור הכל, מאותו מקום ששמה אין חיסרון. אם אתה נשאר במקום שיש בו חיסרון, אז איך תשלים את החיסרון שלך? אי אפשר. כדי להשלים באמת את החיסרון, אתה צריך להתקשר למדרגה שאין שם חיסרון, שהכל שמה רק טוב, רק שלימות, רק אמת, רק טוב. מכוח האמונה האדם יכול להתחבר למחשבה כזאת, שיש שורש הכל, ששמה לא חסר כל. הברכה שאבותינו קיבלו, שהקדוש ברוך הוא בירך את אבותינו בברכת בכל מכל כל, כלומר לא חסר כלום, הם היו שייכים למדרגה הזאת, הם גילו את המדרגה הזאת לעולם. כן, העולם כל הזמן עסוק בחיסרון שלו, לראות מה חסר. ולעומת זה לנו המאמינים יש את הדרך להתחבר לאותו מקום ששמע לא חסר כלום. ולכן כשיעקב פוגש את עשיו, אומר לו עשיו, קח את כל זה, יש לי רב. אומר לו יעקב, יש לי קול. איך אדם יכול להגיד יש לי קול? עשיו מבטא את המציאות, הוא מציאותי עשיו, תכלס בעולם מה שיעשה שתרגיש יותר טוב זה שיש לך הרבה, כמה שיותר טוב, הרבה יותר טוב, יותר כסף יותר טוב, יותר זה יותר טוב, רק כמות, יש לי רב, הרבה, זה הולך בכמויות, לכן צוברים כמויות, כמויות של דברים. לעומת זה, כן, קוראים לזה צריכה, הרבה הרבה הרבה, צריך למצית כמה שיותר. אומר לו יעקב, אני בכלל לא במדרגה של חיסרון, כי לי יש קול, אני מחובר למדרגת קול. קול זה גמטריה 50, זה המדרגה הנעלמת. אחרי שאתה סופר 49 ימים של ספירת העומר, אתה דבק במדרגה 50 של מתן תורה, ששם מגיעים לאות א'. אז אומר המהר"ל, זה העניין שלנו בתפילה, העניין שלנו בתפילה זה לטפס מתוך אמונה עד לאותו מקום שאני יודע שכל חיסרון יכול להיות מושלם על ידי המקור הכל, על ידי א', המדרגה הנעלמת, שדווקא בגלל שהיא נעלמת היא בעצם בלי חיסרון. כל מה שגלוי יש בו חיסרון, כל דבר שגלוי, יש בו חיסרון. למה? כי הוא מצומצם בעולם החומר, הוא מצומצם בעולם הגלוי, בעולם של המידות, בעולם של המדוד. אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. לא בדבר הגלוי. בדבר הגלוי, אתה לא יכול לראות את השלמות. תמיד יהיה חסר. כל דבר גלוי, מה שלא תעשה, תמצא בו חיסרון. רק אם אתה מטפס לשם, לאותו מקום סמוי, אז אתה תגלה שמה שיש עולם של שלמות. ובתפילה, אותה תפילה בלחש, אתה צריך לטפס לשם. וזה שמשמיע קולו בתפילתו, אין מגיע אל המדרגה העליונה הנעלמת. הוא לא מגיע לשם. כי הוא נשאר בעולם הגלוי. הוא לא מסוגל להיכנס לעולם הפנימי הזה, האציל הזה, הדק הזה, האמיתי הזה. סייג לחוכמה, שתיקה. מדרגה מאוד עליונה. כי המשמיע קול הוא נשמע ונגלה. וכל דבר שהוא נגלה, אינו דבק במדרגה העליונה. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. למה הנשמה נשארת תאורה? כי הקדוש ברוך הוא מסתיר אותה. היא לא מתלכלכת, לא כמו הגוף, וגם לא כמו הנפש, שהיא יותר נעלמת מן הגוף, אבל עדיין יש לה מידתמה של חשיפה. דרך הכוחות הנפש, אז יש מידתמה של חשיפה לנפש, אל העולם החיצוני, ולכן היא יכולה גם להתקלקל, יכולה גם להתלכלך, יכולה גם לסבול מחסרונות מסוימים, הנפש, אבל לא הנשמה. הנשמה נעלמת מאוד, מזל, היא נסתרת, שמה היא נשמרת, כמו פנינה, במקום ששומרים פנינה, במקום נסתר מאוד. כדי שלא תיבגע. זה עולם נסתר, שהוא האוצר האמיתי שלנו, בכל אחד מאיתנו, זה נמצא בנו, העולם הנסתר הזה, לא הגלוי הזה, החשוף הזה. לכן היא, הנשמה נשארת תאורה. אין תאומה בפנים. תאומה היא רק בחוץ. וכל דבר שהוא נגלה, אינו דבק במדרגה העליונה. ולכן צריך לבטא את זה באותה תפילה, תפילת לחש, שהתפללה חנה ולימדה אותנו איך להתפלל, בזה אני מראה. זה לא סתם שאני צריך להתפלל בלחש. זה נכון שזה גם יש לזה צד של פשט, אבל זה בעיקר בא לבטא מדרגה מסוימת, אומר המהר"ל, שפה אתה עסוק במדרגה מאוד פנימית של התבוננות פנימית. כי העליון הוא נסתר. כמו התורה, ככל שאתה יותר מעמיק, אתה מגלה שם דברים יותר גדולים. העליון הוא נסתר, ודבר זה ידוע למבינים. ולפיכך, מי שמגביה קולו בתפילה, מי שמשמיע קולו בתפילה, הוא מקטני אמנה. זאת אומרת, אמונתו היא במדרגה קטנה, כי הוא לא מצליח לטפס באמונתו למדרגה עליונה נסתרת. אז הוא משמיע קולו בתפילה. והמגביה קולו בתפילתו הוא מנביאי השקר. יש סיפור כזה בתנ"ך על אליהו הנביא, שהלך להר הכרמל, והוא רצה להחזיר את כל העם בתשובה. אז הוא ביקש מנביאי הבעל לעמוד איתו במבחן. טוב, מה היה המבחן? לקחו שני שברים בדיוק שווים זהים, וכל אחד היה צריך להקריב לפי אמונתו. אליהו הנביא להשם הוא האלוקים, והם נביא הבעל לבעל האליל שלהם. ומי שהקורבן שלו יאכל על ידי שתרד מן השמיים, זה יוכיח שהוא דבק באמת. טוב, אז הוא כיבד את נביא הבעל להתחיל ראשונים. אז הם התחילו להתפלל אל הבעל. כמובן, הבל וריק, שהם משתחווים להבל וריק, לא ירד שום דבר. טוב, אז מה הוא אמר להם? אולי הוא נרדם. יכול להיות שהוא עכשיו הוא במנוחת צהריים, חם בחוץ. אולי צריך קצת תנומה, אולי תצעקו יותר חזק. מה הם עשו? תגידו, אם מישהו היה אומר, נפגע, נכון? ככה אתה מדבר? אז מה הם עשו? זה מה שהם עשו. התחילו לצעוק. לצרוח. להגביע את קולם. אולי הוא ישמע. לא מספיק, אומר להם אליהו, נו, חבר'ה, קצת להתחזק. קדימה, לעבודה, יותר חזק. קדימה, קצת, נו, יותר חזק. ומה הם עושים? צועקים יותר חזק. נו, בסוף כמובן, כלום. הכל הבל הבלים. ואז אליהו הנביא מתפלל אל השם. ותפילתו נהנית, ויורדת אש מן השמיים. והוא אומר, השם הוא האלוקים. מבינים את הסוד הגדול הזה? השם הנסתר הוא האלוקים. הוא מנהל את הדברים הגלויים. זה לא מה שהם מניסו לרמות את העם, נביא הבעל האלה. אז אנחנו רואים שבאמת אנשים שהם קטנים אמונה, הם נתפסים לדברים חיצוניים. חיצוניות, אמא זה מה שתופס אותם. רעש, עניינים וזה. לעומת זה, האנשים בעלי אמונה, הם מבינים שהדברים נסתרים. והמגביה קולו בתפילתו הוא מנביא השקר. הנה, נביא הבעל, אשר הם דביקים בכוחות התומה, אשר אין להם מעלה הנעלמת. ההפך, מי שדבק בכוחות התומה, הוא מתעסק בדברים הכי שפלים. הוא מסתובב בבתי גברות, מדבר אל המתים, מתעסק בכישופים, בפטנטים, סגולות במיץ עגבניות, כל מיני דברים, הכל רק חיצוניות. קוראים על זה כוחות חיצוניים. אתם יודעים שככה קוראים אצל רבותינו לכוחות התומה? כוחות חיצוניים. ככה זה השם שלהם. אתם חושבים סתם? ככה קוראים להם? כל הסיפורים האלה, כל זה אחיזת עיניים וסיפורים ועניינים, וזה תופס את הנפשות החלושות. אנשים חלשים נתפסים לדברים החיצוניים האלה. כי אנשים מתרגשים מדברים שהם רואים ושומעים. זה קשה להיות אדם אציל שהוא מתייחס לדברים גדולים, נעלמים, עדינים, אציליים. זה לא פשוט. זה דורש מדרגה. זה דורש עבודה מצד האדם. צריך להיות אדם אציל. זה לא פשוט. והמגביה קולו בתפילתו ומנביאי השקר, אשר הם דביקים בכוחות התומה, אשר אין להם מעלה נעלמת, והאסתך כלל. צעם אין דבר כזה. והם נקראים כוחות חיצוניים, חיצוניות. כן? עד כדי כך, שהייתה עבודה זרה שנקראת בעל פעור. שמעתם על העבודה זרה הזאת? כתובה מפורש בתורה. מה זה פעור? מה פירוש בעברית פעור? פעור. חשוף. אדם היה צריך להוריד את בגדיו, לעשות צורכיו לפני העבודה זרה. מתאמר לעצמך, הבן אדם מאמין באליל, שמה שצריך לעשות לפניו זה לעשות צורכיו. זאת אומרת, אז הפסולת שיוצאת מן האדם, זה העבודה זרה של, זה העבודה של אותה עבודה זרה. נו, זה כוחות חיצוניים או לא כוחות חיצוניים? תראו, למה אדם ירד? לא עלינו. לאיזו מדרגה של שפלות האדם יכול ליפול. זה לא יאומן כי יסופר. צערינו הרב. אין להם מעלה נעלמת והאסתך כלל, והם נקראים כוחות חיצוניים. ולפיכך המגביה קולו בתפילתו, שהוא גלוי, עוד יותר הוא מנביא השקר. יכול שאתה יותר מצועק, זה סימן שאתה עוד יותר נביא השקר. עיין סיפור נביא הבעל של אליהו הנביא. צועקים, צוחים, תעזור לנו, זה מה יהיה. אוקיי. הם נשארו שם עם הצעקות. כי הגבעת קול הוא יותר נגלה. ודי בזה למביני מדע. אצל המהר"ל זה קוד להגיד די בזה למביני המדע, זה קוד להגיד שיש פה סודות. ככה הוא, כשהוא רוצה לחמוס שיש פה סודות נעלמים, אז הוא ככה משתמש בביטוי הזה, די בזה. זאת אומרת, יש דברים תעזרי להבין מעצמך, שהמדרגה הפנימית היא מדרגה נסתרת, היא לא מדרגה, ככל שדבר הוא יותר גדול, הוא יותר עליון, אז הוא יותר נסתר. כמו למשל, קץ של חרית הימים. זה דבר נסתר, לא גלוי. למה? כי זה דבר מאוד, זה תיקונו של עולם, זה השלמת העולם. אפשר למשל, היציאה בגלות הראשונה, כשהיינו בבבל, ידענו אחרי כמה זמן נצא משם. ידענו שזה אחרי 70 שנה, וכך היה. הקץ האחרון, הגאולה האחרונה, לא נתגלה מתי יהיה. לא נתגלה. כל מי שעשה ניסיון בזה לא יצליח. למה? כי זה כל כך, זה בא ממדרגה כל כך עליונה, זה כל כך שלם, שישכחו בכלל את יציאת מצרים, שזה נסתר. זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו סודות, ולשחק איתנו בסודות, זה בגלל שזה בא ממקום כל כך עליון, זה תיקונו של עולם, שזה מדרגה נעלמת. זה כל העניין של סודות התורה, שדברים נעלמים, כי הם מאוד עדינים, מאוד אציליים, מחשבות מאוד עליונות, שצריך הרבה, אדם הרבה לקנות תיקון נפשי ומחשבתי ורוחני, עד שהוא יוכל להגיע לשם, עד שהוא יוכל לטפס לשם. זו פסקה מאוד מאוד חשובה כאן, מה שלמדנו היום במערה, להבין איפה האמת נמצאת. כן? וזה נאמר לגבי התפילה, דווקא. טוב.
ערוץ הילדים.